קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. ערב טוב, מאזינים יקרים. טוב, אנחנו בשבוע בהחלט בהחלט לא סטנדרטי, ממש לא. אנחנו תחת מתקפה מאוד 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 מסיבית, בעיקר אצל תושבי הדרום, גם אצל תושבי המרכז. ילדים שלא הולכים לבית ספר כבר כמה ימים, מעלים הרבה מאוד, נקרא לזה, תהיות וקשיים ודברים לא פשוטים. הורים שפתאום לא נמצאים בעבודה או לא יכולים לצאת לכולל. כל המערכת בעצם יורדת לאיזושהי מחתרת לא פשוטה. וברוך השם שזיכה אותנו ונתן לנו גם את האופציה הזו, את המיקרופון הזה שיכול להגיע לכל כך הרבה מקומות בארץ ובעולם. ונשתדל כמובן לייחד את האומנם נושא התוכנית לא יעסוק באופן ישיר בעניין הזה, כיוון שאת התסקיטים אנחנו מכינים, או לפחות את התסקית הזה הכנו עוד לפני תחילת המתקפה, אבל בהחלט שאנחנו נתייחס לסוגיות העולות מהימים הללו, ואנחנו כמובן נשתדל לקצר בנושא שלנו, ויותר להקדיש את הזמן לכם, מאזינים יקרים. אתם כבר תוכלו להתקשר אלינו עכשיו לכל השאלות והסוגיות, או מה שתרצו לשתף אותנו, כמובן בהקשר של חינוך הילדים, בכל מה שנוגע לתקופה במקלטים, בממדים, וסתם בשגרה הכל כך לא שגרתית הזו. רק בשבוע שעבר דיברנו כאן על כך שאנחנו נכנסים לחורף, נכנסים לשגרה, והנה אנחנו כבר יצאנו ממנה, או לצערנו הרב אולי אנחנו כבר התרגלנו לסוג של שגרה של סבבים אחרי סבבים. אז קודם כל נקדיש באמת את התועלת הרוחנית היוצאת מן התוכנית הזו להצלחתם, קודם כל לרפואתם השלמה של הפצועים, שברוך השם רק פצועים קל, אבל קוראים לזה קל בהגדרה, אבל כמה הנפש סובלת זה משהו שאי אפשר לתאר אותו, אלא מי שמטפל במקרים הללו ורואה אותם. זהו, אז ניתן לכם יותר זמן מאזינים, תוכלו להתקשר אלינו כבר עכשיו, לשמור לכם מקום שנחזור עליכם. 039-039-039. שלמה פולק, המפיק היקר והחרוץ, כבר עונה לשיחות הרבות שכבר מגיעות. הטכנאי אורי כהן, עוזר לו אדיר גולדשטיין, עורכת התסקיטים יעל איבר. אנחנו כדרכנו נצא לשמיעת התסקיט, חבל על כל רגע, ומיד נתחיל. בבקשה.
יוסף היה חסר סבלנות.
נו, למה המונית הזאת מאחרת? אני עוד אפסיד את הטיסה. נו, מה קורה?
מוניות שלום.
תגידי, מה קורה עם המונית שהזמנתי כבר לפני 20 דקות לבן גוריון?
בדרך אליך, בדרך אליך, חביבי.
אני לא מאמין, הוא ניתק לי בפנים.
לאחר המתנה מורטת עצבים, סוף סוף נראתה המונית המיוחלת בקרן הרחוב. כבר מרחוק, ניתן היה להבחין בנהגה העצבני שפלה צעקות וכללות אל פרומית מכשיר הקשר שאחז בידו. הנהג עצר בסמוך אליו ולא חנן אותו אפילו במבט.
נו, תעלה, תעלה זריז, יש לי עוד ים עבודה.
גם אם חשב יוסף להתלונן על האיחור, הרי שמראהו העצבני של הנהג ופניו האדומות העידו כמאה עדים כי יהיה זה מעשה שטות שקשה יהיה לחפר עליו. לא היה נראה שכדאי לעצבן את הנהג העצבני בן כה. הנסיעה החלה, ונהג המונית הממורמר הניח סוף סוף את מכשיר הקשר מידיו. שקט מתוח הסתרר במונית המוזנחת, שכתמי אפר סיגריות דאויים יתרו בכל פינה. שקט מתוח, שנשבר לפתע על ידי נהג המונית, שפתח במונולוג מריר על חייו ועל מר גורלו.
נמאס לי מהחיים האלה. כולם נגדי, מנהל התחנה הזה. מביא את הנסיעות השמנות רק למקורבים, אנשים נותנים יחס מזלזל, ועד שאני כבר מרוויח משהו, מיד מגיע מעה, מס הכנסה, מס תחנה. וואלה, תאמין לי, עוד מה תיקחו גם מס על האוויר שאנחנו נושמים במונית. אין, החיים שלי על הפנים. למה הלכתי להיות נהג מונית? למה? אני עובד 16 שעות ביממה, על האוטו הזה. אגב, נשבר לי. החיים שלי ארורים. למה נהייתי נהג מונית? למה?
נו, באמת למה?
העז יוסף לשאול.
למה לא בחרת לעבוד במפעל, עם שעות עבודה נורמליות, עם תלוש שכר מסודר, עם פנסיה מכובדת?
הנהג הסתכל עליו ואמר בהחלטיות.
אני לא מסוגל לעבוד עם בוס על הראש. אני לא יכול להיות מחויב לכללים. אני לא יכול שיהיה מישהו שיעמוד לי על הראש ויגיד לי מתי לעלות למונית ומתי לחזור מהפסקה בצהריים. תשמע, אני לא טיפוס שיכול להתנהל לפי חליל של אף אחד. תאמין לי, תשים אותי יום אחד במפעל, אני מקבל בחילה. לא מסוגל תמיין את עצמי עומד שם עם כל הפועלים המסכנים ומחכה שהבוס יאשר לי לצאת לאכול סנדוויץ' או משהו כזה. עזוב, אני לא טיפוס שיקבל מרות של אף אחד. נקודה. נקודה.
אבל אתה לא חושב שהפסדת המון בחיים בזה שלא בחרת להיות עובד נורמלי עם תלוש מזכורת? הרי אתה בעצמך מתמרמר על כך שנהיית נהג מונית. הרי אתה אומר שרע לך.
נכון, אני מבין שלא טוב לי על המונית, אבל לצערי אני לא יכול לעבוד בשום עבודה נורמלית בגלל הכללים. ואתה יודע מי אשם בזה?
לא, מי?
ההורים שלי, הם שהביאו אותי למצב הזה. אני זוכר את זה כמו היום. כשהייתי ילד קטן לא הייתי מוכן ללכת לבית ספר עד שאמא תיתן לי סוכריה.
זה לא בריא לבוקר.
היא צועקת, אבל אני מזהה את החולשה והפחד בעיניה, את הלחץ שלה שעוד מעט העשה תצפור ואני עלול להפסיד את יום הלימודים. ואני מקשה את ליבי ומעז את פני, והיא בסוף נכנעת. וכך כשהיא רוצה שיכנס להתקלח ואני מאיים שאם היא לא תיתן לי לשחק במחשב אחר כך אני לא נכנס להתקלח, והיא נכנעת שוב ושוב ושוב. גם אבא לא הצליח לגבור עליי. גם אותו הצלחתי להרתיע. הם לא הצליחו להכניס אותי לעולם של כללים. לא הצליחו למשמע אותי ולגרום לי להפנים שיש כללים בעולם. שיש מסגרת שאי אפשר לפרוץ אותה. תאמין לי, אני מלא כעס עליהם. הם הרסו לי את החיים. למה הם לא התעקשו איתי? למה הם לא נלחמו על כך? למה לא היו יותר חזקים מולי? הרי עוד היו יכולים לעצור אותי בעודי ילד בן 7. למה לא התאמצו יותר? אם הייתי מפנים אז את המשמעת, אין לי ספק שהיום לא הייתי צריך להיות על המונית הזאת ולסבול. אבל מה אני אגיד לך? כנראה שאלו החיים. יש כאלו שנולדו לסבול.
אז מה אתם אומרים, מאזינים יקרים? באמת ישנם כאלו שנולדו בשביל לסבול, או כאלו שלעולם לא יצליחו להסתגל למסגרת? מה החלק שלנו בכל זה? מה החלק שלנו בזה שאנשים גדלים, או לצערנו הרב התופעה הולכת ומתפתחת של פורקי מסגרות? אם בישיבה אומרים שאסור להביא פלאפונים, הוא מביא. אם בישיבה אומרים שאסור לצאת כל שבת שנייה או רק בשבת שלישית, הבחור יוצא. ואולי, אולי זה מתחיל מזה שאמא אומרת לגשת לשולחן ולא ניגשים, או לא לעלות עם נעליים על הספה וכן עולים. מאיפה מתחילה הבעיה של אי שמירת הכללים? הלו, כל עובד במשרדי הגבייה בעירייה יאמר לכם שהציבור מחולק לשני חלקים, אלו שכל הזמן מקבלים דוחות חנייה ואלו שאף פעם לא מקבלים, אלו שלעולם לא יכולים לקבל את כללי החיים שלא חונים באדום לבן, ואלו שגם אם יצטרכו לצעוד קילומטרים הם לעולם לא יחנו במקום שאסור לחנות. אנחנו ברוך השם בציבור החרדי אולי פחות נחשפים, אבל כמה אנשים ממלאים את בתי הסוהר? הלא שירות בתי הסוהר כבר מכריז ומטריע חודשים ושנים ארוכות על כך שעוד מעט התפוסה תהיה מלאה, על כך שכבר אין מספיק מתקני כליאה. מה המכנה המשותף של כל אלו שיושבים מאחורי סורג ובריח? המכנה המשותף הוא אחד. הם לעולם או מעולם לא הסכימו לקבל את המציאות שהעולם הוא עולם של כללים, עולם של חוקים, עולם שבו אתה צריך להיות כפוף. אולי מפני שאנחנו, אנחנו ההורים, לא השכלנו להכניס אותם מגיל צעיר לעולם של כללים, לעולם שבו יש חוקים, לעולם שבו אתה צריך להיות ממושמע. הרבה פעמים הורים מבינים שהמשמעת היא ממש הכרחית בבית, כי היא עוזרת לנו כהורים לנהל את הבית. אי אפשר לנהל בית עם 5, 6, 7 ילדים כשאף אחד לא שומע בכל אבא או בכל אמא. נכון, זה לא נוח. אבל זה רחוק מאוד מתכליתה של המשמעת. כי אם זו הייתה הבעיה בחסר המשמעת, שקשה להורים לנהל את הבית, היה יותר פשוט להציע להם, אולי תיקחו כמה עוזרות בית, אולי תנסו להגדיל הכנסות כדי לאפשר יותר עוזרות. אבל לא זו הבעיה. הבעיה היא שילד שגדל ללא משמעת, הוא ילד שגדל בעולם שבו אין סמכות, אין כללים. כשהוא עדיין ילד קטן, חמוד, בכיתה ו', ז', ח', נו, זה עוד איכשהו נסבל. אבל כשהוא יוצא לחיים ושם הוא לא מקבל את הכללים, כי לא הורגל עליהם, אזי הנזק עצום מאוד. 039-039-039, כפי שהבטחתי, קיצרנו בנושא שחשבתי להרחיב עליו היום, לטובת הסיטואציה הלא נעימה שבה נמצאים גם תושבי הדרום וגם תושבי המרכז לפרקים. אתם יכולים להתקשר אלינו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד אחריה למאזינים. אז בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
יש לכם שאלות בהלכה? דרך חיים עם הרב חיים איידלס. מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, 17:00, כאן, בקול חי.
עכשיו, בחורף, זה בדיוק הזמן הנכון לחדש את הדרכון. רשות האוכלוסין וההגירה אורזת לכם את כל היתרונות בשירות אחד. משלמים על חידוש הדרכון בחורף באתר רשות האוכלוסין וההגירה, ונהנים משירות זול יותר, מהיר יותר, ונוח הרבה יותר. אז אל תחכו לרגע האחרון כדי לחדש את הדרכון. אפשר לשלם גם בעמדות השירות העצמי ברוב לשכות הרשות. רשות האוכלוסין וההגירה.
מסיבת ההפתעות הגדולה של השנה במשביר הצרכה. חברי מועדון מצטרפים חדשים נהנים ממבצע חגיגה. 30% הנחה על מגוון פריטי איפור, טיפוח וביסום שבמבצע לשבוע בלבד. וגם הפתעה מסעירה ששלחנו לכם בדואר, כרטיס חישגד מתנה בתבויה בקולבו, מימוש אחד לביתה. בואו לסניף ותוכלו לזכות בעד 100,000 שקלים רק במסיבת ההפתעות המשביר הצרכה.
אופר הלוי, אומנים מסמכי לב, בשיתוף קול חי, שמחים לבשר לכם על ההפקה החדשה לחנוכה גם השנה, במחזמר הגדול, אחד מול כולם, עם מיטב השחקנים ובחיכובו של אופר הלוי. אם אתם רכזי מתנסים ומחלקות תרבות, חייגו להזמנת ההצגה אצלכם ל-050-909-2129. מהרו לחייג ולהזמין, 050-909-2129.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו, 052-712-4050, 052-712-4050.
תכלס, במכבי אתה מקבל את הטוב ביותר במחירים המשתלמים ביותר. נשמע טוב, נכון? אז בואו נראה תכלס כמה משתלם. טיפולי שיניים משמרים, טיפולי שורש, סתימות ועקירות, רק 23 שקלים לטיפול. אימון כושר אישי וקבוצתי, רק ב-23 שקלים לאימון. תכלס, יש עוד דוגמאות. להמשיך?
יש קופת חולים ויש מכבי. מכבי, יש קופות חולים, יש מכבי.
תכלס, לחברי מכבי שלי, כפוף לתקנון השב"ן. נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
25 שנה, מאות שירים ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוסיקה היהודית. במלאת 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני כל חי וכל חי מיוסיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. המצעד הגדול של שירי קרליבך, הפקה חדשנית וייחודית לצפייה בווידאו. המצעד ישודר אם ירצה השם במוצאי שבת הקרובה החל מ-10 בלילה בהגשת מנחם טוקר ובהשתתפות פאנל אורחים מיוחד.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
נאמר שלום וערב טוב למאזין הראשון, או מאזינה שעל הקו, ערב טוב.
ערב טוב.
בבקשה.
רציתי להודות על התוכנית, אנחנו ממש מחכימים, ויש לציין, אנחנו הורים טריים ונהנים מאוד מאוד מהתוכנית.
תודה.
שנית, כמו שציינתי, אנחנו הורים טריים, יש לנו שתי בנות, אחת כמעט בת שנתיים, ואחת נולדה לפני חודשיים. עכשיו, רציתי לשאול, הילדה הגדולה נכנסה גם לגן חדש בתחילת השנה, וכל הלילות היא לא מפסיקה לבכות, כזה היא צועקת אמא, אמא, אבא, די, כל מיני מילים כאלו, ואני לא יודעת ממה זה נובע, או בגלל שהיא נכנסה לגן חדש, או מקנאה לאחות חדשה, ויחס אנחנו נותנים לה המון יחס, גם המשפחה מאוד אוהבים אותה, הסבא והסבתא משני הצדדים, וזהו, רציתי לשאול מה אנחנו עושים בעניין הזה. ועכשיו גם עוד דבר נוסף, אנחנו גם תושבי הדרום, וכל פעם שאנחנו נכנסים לממד, אנחנו פרסנו שם ככה מזרונים בשביל שהיא תוכל לישון והכל, אז היא, כל פעם שהיא שומעת הזקה, אנחנו לוקחים אותה בעדינות, לא בלי היסטריה והכל, לוקחים אותה בעדינות ושמים אותה במקום הזה שהיא צריכה להיות, ומה שהיא אומרת לנו, כל פעם שהיא שומעת הזקה, היא צועקת, אבא, כאילו רוצה שבעלי לא יצא מהממד חזה שלום, שלא יקרה משהו, והיא בטוחה שזה כלב, אז היא צועקת, אהו, והיא אומרת, לישון, לישון, היא ממש כאילו, היא כולה כמעט שנתיים, והיא ממש מגיבה לזה. עכשיו, הגענו לירושלים, והיא שמעה אמבולנסים וכל מיני דברים כאלו, היא הייתה בטוחה שזה הזקות, אז היא ממש כולה רועדת, והלב שלה ככה מרגישים אותו ככה חזק. אז רציתי לשאול מה אנחנו עושים בשתי העניינים האלו.
טוב, בסדר. ננסה אולי, באמת, אני חושב שהשאלה שלך היא שאלה די מייצגת הרבה מאוד הורים. בטח מאזור הדרום, וגם אם לא מאזור הדרום. אולי שאלה קטנה לפני שאני עונה, כמה זמן התופעה הזו שהיא מפחדת או באמצע הלילה מתעוררת, הדברים שציינת?
כמה זמן היא עושה את זה או כל כמה זמן?
לא, כמה זמן זה כבר ככה? שבוע, שבועיים? כן, ממתי זה התחיל?
בערך חודש אולי, משהו כזה.
באותה עוצמה כל החודש?
עכשיו היא קצת יותר עמדה לדבר, אז זה עוד מילים שהיא מוסיפה, בהתחלה הייתה קצת בוכה וזהו, עכשיו זה די, לא, איה, כל מיני כאלו.
טוב.
היא יותר יודעת לבטא את עצמה.
כן. בסדר, אז כמו שאמרתי, עוד והשאלה שלך היא מייצגת, אני אשתדל לענות עליה גם באופן, נקרא לזה גם כללי, ואחר כך אני ארד ספציפית גם לשאלה שלכם. אז צריך לזכור דבר אחד. אנחנו צריכים לדעת ש...
רק זה, אני רוצה לציין עוד פרט, שעד עכשיו הייתה בגן עד השעה אחת, ועכשיו, לפני שאני חוזרת מהחופשת לידה, אז הוספתי אותה עד ארבע בצהרון, אז אולי זה עוד משהו ש... עוד נקודה שהיא הרבה זמן בגן, ו...
כן, אני שומע. לפני שאיננה, רק תנסי אולי למצוא מקום טיפה יותר שקט, אם לא תהיה ברירה והרעש רקע יישאר, אז פשוט אנחנו נוריד משידור ותשמעי את התשובה שלנו בעצם דרך הרדיו.
אוקיי, בסדר גמור.
אז כך, צריך לזכור שבאמת כשאנחנו נמצאים, אולי נתחיל מכיוון אחר. יש את הגישה המקצועית, הפסיכולוגית, זה עם החלוק הלבן, עם השלט נחושת על הדלת, פרופסור פלוני אלמוני, ועכשיו הביאו לו מצב של ילדה מבעלה, בגלל האזעקות, בגלל הטילים, מה עושים? אז הגישה המקצועית, אני קורא לה מקצועית במרכאות, אבל לצערי הרב, המציאות עולה על כל דמיון, אומרת בעצם, בוא ננסה להסביר לה שזה לא בעצם מסוכן, ובסך הכל, בדרך כלל לא קורים דברים, והנה עד היום לא קרה לנו כלום, אבל הלב ממען להאמין לדבר הזה. וכאן אני רוצה לפנות באמת מתוך לב כואב לציבור שלנו, לכל מי שמגדיר את עצמו כעובד השם, כירא השם. איך ניתן להעלות על הדעת שהפתרון לפחדים או לחרדות, לא משנה אם הן מתמשכות או שהן בגלל אירוע מסוים או זמן מלחמה, איך אפשר להעלות על הדעת שהפתרון נמצא בידיו של מי שלמד פסיכולוגיה? תורת הנפש, היחיד שיכול להסביר על הנפש, הוא מי שברא אותה. ואנחנו צריכים ללמוד בדרך תורנית מחכמי המוסר, כיצד אנחנו מתמודדים. יש כאלו שאומרים, צריך לחזק את הביטחון העצמי של הילד. להתחיל להפוך אותו לגבר, לא להתחיל להתרגש מכל דבר קטן שהוא אומר, או לתת לו תחושה של פחד, עד רבה, לא נורא, אתה גבר, יש לנו ממד, יש לנו צבא חזק, אל תדאג, הם מגיבים, הם ילחמו, הכל יהיה בסדר. זו גישה כפרנית. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הנה אנחנו בדיוק בפרשיות. הוא אומר לו, קח לך את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ועלה עולי לעולה. אברהם אבינו זה לא היה רק הניסיון של לשחוט את הבן שלו. זה היה ניסיון, הרי אברהם אבינו מסתובב ממקום למקום וצעק לכל העולם שהיו עובדי עבודה זרה ואמר להם, הקדוש ברוך הוא איננו חפץ בהקרבת אדם, הם היו מקריבים את בניהם. והוא היה הסמל הכי גדול שהביא לעולם את זה שהקדוש ברוך הוא מתאהב הקרבת אדם, ופתאום לא פחות ולא יותר, הוא אומר לו, אתה תקריב את בנך. ומה התורה אומרת? הפסוק אולי הכי מפורסם שכולנו מכירים, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו וכו'. אני שואל שאלה, מה זה וישכם אברהם בבוקר? איך הוא הצליח לישון באותו לילה? תארו לכם שבא הקדוש ברוך הוא מצווה בן אדם, לך תקריב את הבן שלך, מחר בבוקר אתה צריך לשחוט אותו על המזבח. אפשר לישון? אז אולי את התשובה לזה נבין ממה שמובא במדרש. שאברהם אבינו הלך לעקדה, השטן נדמה לו פעם כנהר, ופעם כל פעם כמשהו אחר, כדי לעכב אותו מלעשות את רצון השם. אבל אברהם אבינו כל פעם הייתה לו רק תשובה אחת לשטן. הוא אמר לו שלוש מילים, ואני בתומי אלך. הוא אומר לו, אבל מה אתה עושה? אתה זה שאמרת לכל העולם שלא להקריב את הילדים, אתה זה שכל כך נלחמת על זה, מה אתה עושה? אתה עושה חילול השם עצום. אמר לו, ואני בתומי אלך. וזו הגישה שאנחנו צריכים לתת לילדים שלנו בתקופה הזו, כשנכנסים לממדים או נכנסים למקלטים ויש אזעקות וזה עניין של שניות ספורות, נכון, צריך את הזריזות, צריך את המהירות, נכון, לא לסמוך על הנס, הכל בסדר. אבל מה האווירה שאנחנו נותנים להם? מי המגן האמיתי עלינו? אבא, יכול להיות שיפול כאן טיל? לא, מה פתאום, זה נופל רק רחוק, אתה משקר אותו, יכול להיות שעוד רגע הוא ישמע בום מהבניין הסמוך, ואחר כך הוא יסתכל עליך, מה הוא כן יקבל ממך? צריך לומר לו, בני היקר, טיל יכול ליפול בכל מקום, אבל אנחנו סמוכים ובטוחים בקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו. בוא נאמר פרק תהילים ונרגיש, אתה רואה את הקירות האלה של הממד? אתה רואה את הקירות בטון החזקים? תדמיין שזה כביכול הידיים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לראות פעם כקיר, ופעם כמים, ופעם כאש, ופעם הוא נגלה לעיניים שלנו, כאילו אתה רואה את הקירות המגינים הללו, הנה זה צילו של הקדוש ברוך הוא, הנה אנחנו, הוא מחבק אותנו בידיים שלו. אין מה לחפש לתת כל מיני פתרונות שהם לא אמיתיים. רק מה שהתורה אומרת, כי באמת, כל המושג הזה שנקרא ביטחון עצמי, מתקשרים, שלום כבוד הרב, הילד שלי סובל מחוסר ביטחון עצמי. אז איך מחזקים את חוסר הביטחון לעצמי? אולי שילך ללמוד קראטה. שמעתם? אולי הוא ילמד נגינה, זה יחזק לו את הביטחון העצמי. מנגינה בונים ביטחון עצמי? מחוג לקראטה, קפוארה? נכון שאם עושים מהלך אמיתי לבנות את הביטחון של הילד, זה יכול לסייע. אבל זו חזות הפתרון? ממש לא. מה זה ביטחון עצמי? שאני סומך על עצמי. זו כפירה. ביטחון עצמי ביהדות, פירושו של דבר, ביטחון בקדוש ברוך הוא שמשרה עליי רוגע, שגורם לי לחוש שבעזרת השם אני אצליח, ושאני יכול, ושאני מסוגל, כי יש לי אבא טוב שנמצא איתי. וזו הגישה שאנחנו צריכים לתת גם לילדים. בנוסף על כך יש גם השתדלויות פרקטיות, כגון לעשות ממד חווייתי. הממד לא צריך להיות כזה קודר. אפשר להכניס לשם משחקים, שירים, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים מעניינים בתוך הממד שיסיחו את דעתם של הילדים, שוב פעם, עד כמה שאפשר. אבל הדבר שאנחנו צריכים להשתדל בו מאוד, זה פשוט לקחת איזשהו בלוק ציור גדול, ולקחת פסוקים שנקראים פסוקי ביטחון. ללקט מתהילים, יש היום ספרים שכבר עשו את הליקוט הזה, מתהילים, גם כי אלך בגץ על מוות לא ירא רע כי אתה עמדי, ואני בתומי אלך, כל מיני משפטים ופסוקים, לתלות את זה בממד, שכל פעם שילד מפחד להגיד לו, יש לנו אבא גדול בשמיים, הוא שומר עלינו ואנחנו מתפללים שבעזרת השם לא יקרה שום דבר. כשילד רואה אותנו ריקויים כי אנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא, גם הוא יתחיל להפנים את זה פנימה, גם אם הוא לא יבין את כל המילים הגבוהות שהסברתי בהתחלה, שהקירות של הממד, כי בכל זה הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, גם אם הוא לא מבין את זה, הוא מרגיש את האווירה על ההורים. לגבי השאלה של המאזינה, מה שצריך לעשות זה בשעה שהילדה הולכת לישון, חשוב מאוד 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 שתלך לישון מתוך הרגשה של ביטחון ונעימות. הווה אומר לשהות לידה, לפחות בתקופה הקרובה, עם שיר, עם איזה קריאת שמע על המיטה מעניינת, אפילו עם פרקי תהילים במנגינה, משהו שילדה בת שנתיים יכול להיות שהיא תהנה ממנו, זה ירגיע אותה. ככל שילד הולך לישון רגוע יותר, כך הרוגע הזה הולך ומתעצם במשך הלילה. נכון? יכול להיות שעדיין התופעה תימשך, תופעת הפחד שלה והחשש שלה, וזה שאולי היא מתעוררת באמצע הלילה, אבל זו בעזרת השם רק תקופה, שנקווה שהיא תעבור, כי בכל זאת אנחנו לא בזמן שגרתי.
רציתי לשאול, באמת זה עובר? כן. או שיש מה לדאוג כאילו, או שזה
לא,
עובר?
לא, לא, לעניות דעתי בוודאי שאין מה לדאוג, בטח לא בגיל הזה. מה שאני כן יכול לומר לך, שהדאגה היתרה, בהרבה מן המקרים, קיבעה את הבעיה ולא נתנה לה לחלוף. כמו אדם שיש לו כאב ראש, אם הוא אומר לעצמו, טוב, זה כאב ראש, יום, יומיים, זה יעבור, והוא באמת לא נותן לזה מקום, זה באמת עובר. אבל אם הוא מתחיל לבעל, ולכת לרופאים, לבקש צילום ועוד צילום, ורק ליתר ביטחון, הכאב ראש הזה באמת לא יעזוב אותו, ובסוף עלול להתברר באמת כמשהו מסוכן. כי האדם...
כי באמת אני שרה איתה מלאך הגואל, אני קוראת איתה קריאת שמע, אני שמה לה מנגינות במובייל כזה, שהיא שומעת כל לילה. אני לא נותנת לה ככה ללכת, ואת כל
עדיף שאת, לה... עדיף שאת עצמך תרדימי אותה. עד כמה שאפשר בליטוף, בחיבוק, בשירה, במגע. המגע בגיל הזה הוא חשוב עד כדי קריטי.
להרדים אותה בידיים, סגנון? זה מה שהרב מתכוון?
לא, לא, לא כדאי לפגוע בהרגל שהיא כבר ישנה במיטה, אבל ללטף אותה כשהיא במיטה, לשיר לשיר, זה בהחלט דברים שיוכלו לעזור.
הבנתי. בסדר גמור, ממש תודה
טוב,
רבה לך.
בהצלחה, תודה, תודה רבה. נעבור תודה, למאזין או מאזינה הבאים שעל הקו. מאזין הבא על הקו, ערב טוב.
שלום רב, כבוד הרב.
בבקשה.
אני בחור ישיבה בישיבה קטנה שהוא בעצם הטבעי לשתף את המאזינים שאפילו שאני לא גר בדרום, אני גר במרכז. היום אתמול, אנחנו באמת ה-18, אנחנו פתאום, בדיוק כדי תזמון כזה יפה כזה, אנחנו אומרים למדים אלינו השניים בכל הידים, נגיע משגיח עם התפקוד העורף, אמר לנו, נתרדת מהמבנה, כי יש לנו מבנה קרבן, אין לו מקבע. ואז אנחנו יוצאים, והקבט של העירייה לא מסכים להיכנס לשם, עד שיודיעו. אנחנו ביומיים בחצף לומדים באיזה מקום מאולתר, ועד שהיום קיבלנו שחבר הכנסת הסכים לנו לארח אותה, לארח אותו בכנסת שיש לנו מקבע, וזה גם בתנאים לא כאלה טובים, וגם אנחנו הסדרים השתנו, מוסלמים בשבע, מוקמים...
אז מה בעיקר הנקודה שאתה ככה רוצה לשתף אותנו?
שלפני שעברנו, אז הרגשנו בטוחים, וזה לא כמו בדרום של החוצים, עכשיו אנחנו באמת מרגישים את זה כמו אנשי הדרום.
כיוון שאתם באמת באזור גם לא ממוגן, נכון? כן, זו תחושה לא פשוטה, וזה מאוד מאוד יפה שאתה גם טרחת להמתין על הקו, וגם אני בטוח שאתה מחמם את הלב לעשרות אלפי מאזינים שגרים באזור הדרום, והנה הם רואים שגם האנשים שנמצאים במרכז, או כבר בשרון או בצפון, עדיין מרגישים כמותם, חושבים עליהם, שכל עם ישראל הוא באמת מאוחד, ואני חושב שהאמירה שלך היא חשובה להם, אין לי ספק שחיממת להם את הלב, ועל כך יישר כוח גדול. תודה רבה לך. תודה. נספיק עוד מאזין אחד לפני הפרסומות. שלום וערב טוב למאזין שהוא מאזינה שעל הקו.
ערב טוב.
בבקשה.
רציתי לדעת, יש לי ילד בן 5, הוא השני, ושמבקשים ממנו לעשות משהו, להתקלח, לאכול, לעשות איזושהי משימה, משהו, ולא, והוא לא רוצה. הוא כזה אומר, לא בא לי, סוגל להעיף כיסאות, להעיף ביתות, לשבור דברים, כאילו הוא ממש נכנס למין, כאילו ממש התקף כזה, כאילו לא בא לי עכשיו, לא יכול להעיף דברים, הלכים שלו הוא יכול להרביץ, הוא לא רואה בעיניים מה שנקרא, והוא כולה בן 5, והוא עושה בלגן, והוא משאיר אחריו נזקים, שלסון אמר את עצמי, כאילו, טוב לא צריך, שלא סתם לצורך העניין, שלא יתקלח, שלך לישון במקלחת. כאילו, mm-hmm. עד איפה לוותר, מה כן לעמוד עליו, לא לוותר, לא לוותר, לא יודעת מה הרב מציע.
כן. טוב, דבר ראשון, אני רוצה לידע אותך, שהתופעה שאת מתמודדת איתה, היא בעצם מידע על בריאות הנפש של הבן שלך. אני מתכוון שנפשו מאוד 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 בריאה. אני אסביר. מה זה בעצם פריקת עול המשמעת? מה זה בעצם לזרוק דברים, להעיף כיסאות, לשבור רהיטים? בעצם זה אמירה שאני רוצה לקבל החלטות, אני, האישיות שלי, היא החזקה, היא הקובעת, אני לא מוכן לקבל שום מרות, אני ורק אני. בבסיס זה כוח מאוד מאוד בריא. זה בעצם הכוח שמניע את האדם בעתיד. גם עכשיו, אבל בעתיד, מניע אותו קדימה. נותן לו להאמין בכוחות שלו, נותן לו להאמין בזה שהוא יכול, בזה שהוא מבין, שהוא טוב. בלשון תורנית אנחנו קוראים לכוח הזה, כוח הבחירה. זה הכוח שלי לקבל החלטות. אני הבוחר, ובזה אגב, נבדל האדם מכל שאר יצורי עולם, לא רק בעלי חיים, כולל המלאכים והשרפים וחיות הקודש. ממש. רק האדם קיבל את הכוח הזה שנקרא בחירה. זה סוג של כוח אלוקי, כי אנחנו חלק אלוקה ממעל. ועל זה אנחנו מקבלים שכר, או מקבלים עונש, על הבחירה שלנו. זאת אומרת, קודם כל דעי לך שככל שכוח הבחירה של הילד הוא חזק, כך זה מעיד על בריאות הנפש שלו, על היכולות שלו, ועל כך שהוא יכול להגיע רחוק מאוד בחיים. בסוגריים, איך לא, אני חייב לתת ביקורת, לכל אלו שלומדים פסיכולוגיה חינוכית, שבה קוראים להתפרצות הזו אי ויסות רגשות, אי יכולת לקבלת מרות, פריקת עול, גיל המרי, כל מיני משפטים מאוד מאוד יפים וחלולים וריקים מתוכן. אדרבה ואדרבה, לא מדובר בכוח שלילי אלא בבסיס מדובר בכוח חיובי. זה קודם כל צריך להבין בהשקפה. כשאנחנו לא מצליחים למשמע ילד ולא מצליחים להכניס אותו לעולם של כללים, אז בעצם זה ברור שככל שאדם עולה בסולם גבוה יותר, ככה ההתרסקות שלו תהיה קשה יותר. אבל זה לא אומר שזה לא חיובי לעלות בסולם גבוה, זה חיובי מאוד, רק צריך אמצעי בטיחות כדי לא להתרסק. בדיוק אותו הדבר כאן. הכוח הוא חיובי. אנחנו כהורים צריכים ללמוד איך להתמודד עם זה, ואיך לנהל את זה נכון, כדי שבאמת הילד ימשיך עם כוח הבחירה שלו, ימשיך עם התבטאות הרצון שלו, רק שתהיה מבוססת למקום הנכון, כדי שהילד באמת יגיע רחוק, ולא שנייבש או נחריט או נגדע את היכולות שלו. עכשיו, אחרי שדיברתי בשפה כל כך לא מובנת, בואי נדבר קצת, מה שנקרא, בעברית. מה צריך לעשות? האמת האמיתית היא שתורת המשמעת זה חומר שצריך ללמוד אותו, אני מלמד אותו בדרך כלל במשך 5 או 6 שעות בקורסים המוקלטים שלנו, ובאמת, אני תמיד אומר, אם זה מספיק כואב כדי שמתקשרים לשאול שאלה, זה מספיק חשוב כדי לשבת להשקיע את 5-6 שעות הללו, ולהאזין לקורס המוקלט שמלמד את זה שלב על גבי שלב. אבל מה שאני רוצה לומר הוא כך, נניח שבא אליי בן אדם ואומר, אני רוצה שתאמן אותי לפתח את שרירי הידיים, על ידי הרמת משקולות. אני אומר לו, טוב, תראה, יש לי פה 3 משקולות על השולחן. 1 שוקלת 2 קילו, 1 5 קילו, 1 10 קילו. בוא תתחיל מה2, בוא נראה מה היכולות שלך. הוא מרים את ה2 קילו, ואני רואה אותו כאילו מרים את. אני אומר לו, אתה מתאמץ, זה קשה לך, אומר, כלום, אני לא מרגיש כלום. טוב, תניח. בוא נעבור למשקולת הקיצונית בצד השני של 10 קילו. תרים, הוא מרים, בקושי 2 סנטים. ואני תשמע, אני לא מסוגל. אני אומר, טוב, תעזוב את 10 קילו, בוא תרים את האמצעי, את הבינונית, 5 קילו. הוא מרים, הוא אומר, קשה, אבל אני איכשהו עם מאמץ אני יכול. מה את אומרת? על איזו משקולת נאמן אותו כדי שיפתח את השרירים? על 2 קילו, 5 קילו או 10?
על 10.
אם אני אאמן אותו על 10 קילו, מה שיקרה זה, שהבן אדם יאבד את האמון שלו ביכולות שלו, כי הוא פשוט לא מסוגל להרים, וגם אם נניח אני אאיים עליו ויקה אותו ויאלץ אותו להרים, השריר שלו לא יתחזק, הוא פשוט יקרה, כי זה מעל היכולות. אם אני אקח את 2 קילו, זה קל מאוד, זה לא מאמץ את השריר, זה לא מאמן אותו. מה כן מאמן? משהו שהוא קצת קשה, אבל אני מרגיש שאני מסוגל. אז מצד אחד השריר מתאמץ, אבל הוא לא נקרא, ולאט לאט הוא מתחזק. אותו הדבר המשמעת, צריך להבין שמשמעת היא שריר בנפש, היא שריר רוחני. איך מחזקים את המשמעת? ככל שילד שומע ממני דרישה, והוא לא מבצע אותה, ככל שאני אומר לו משהו והוא פורק את המשמעת, כשזה קורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כמו הרמת משקולות. הוא מחזק את חוסר המשמעת לפעם הבאה. כל פעם שילד מסרב לאמא, כל פעם שילד שובר את הכללים של אמא, הוא בעצם מחזק את השריר הזה שנקרא פריקת המשמעת. מצד שני, כל פעם שאני אומר לילד משהו שלא מוצא חן בעיניו, אבל הוא שומע בקולי בסופו של דבר, כל פעם כזו מחזקת את הפעם הבאה. אני מחזק אצלו את שריר המשמעת. אני מאמן אותו לשמוע בקולי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו, אם אנחנו נבחן את עצמנו ונהיה כנים עם עצמנו, אנחנו נראה שאנחנו אומרים ביום מאות הוראות, מאות דרישות. קמת בבוקר, הכנת שיעורי בית, הבאת לי את דף קשר, למה לא חתמת? אתה תאחר לכיתה, לקחת את הסנדוויץ', לא לקחת, למה לבשת את הבגד הזה? אמרתי לך את הבגד ההוא. יצא כבר ללימודים, הלימודים הוא גם מקבל הוראות, הוא חוזר, אכלת ארוחת צהריים, לא, תאכל קודם את האוכל הבריא, אחר כך ניתן לך את הג'אנק פוד שלך. עכשיו אני רוצה שתשב להכין שיעורי בית, למה לא הלכת למתמידים? אינו, הגיע הזמן להתקלח, למה לא צריך את השיניים? אתה צריך לעוד לישון. יש לנו המון, המון, המון הוראות מקורח המציאות. מה שקורה זה שמספר ההוראות שקול למשקולת של 10 קילו. הילד לא עומד בזה, ואז הוא זונח את הכל ואומר, די, 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 לא מסוגל, לא שומע, ומפה נולד המשפט הכל כך מצוי בבתי ישראל, תגיד לי, אתה חרש, אתם חרשים, אתם לא מקשיבים לי, אתם לא שומעים, אני מדברת, וכאילו אני מדברת לקירות ולהעביר, מפה זה נולד. כי ילד לא מסוגל. מה אנחנו כן צריכים לעשות? להגיד כמה שפחות את המילה לא בבית. עד כמה שאפשר. גם הפרטים הטכניים, נניח ילד צריך להתקלח, לא להגיד לו כאן צריך להתקלח. לתת לו יד, יוסי, תן לי רגע יד. הוא לא מבין בכלל מה, לאן הולכים. הולכים איתו ככה עד למקלחת, ממש פותחים לו את הדלת, מכניסים אותו פנימה, אומרים לו, כשאתה צריך מגבת, תקרא לי. כמה שאפשר בטון שקט. נכון שאחרי דקה הוא יוצא. עוד פעם נותנים לו יד, עכשיו מקלחת. מינימום דיבור. ממש מינימום. זה כלל ראשון. אבל עד שאנחנו פותחים את הפה וכבר כן אומרים דרישה, פה אנחנו נכנסים למושג הכל כך מפורסם לכל אלו שלומדים באתגרים בחינוך, רשת ביטחון. ראשי תיבות של רשת, רוגע, שלווה, תקיפות. לא תוקפנות, תקיפות. ואומר, נניח שאמרת לו עכשיו, אתה לא מקבל את הסוכריה הזו. הוא צורח, מתחיל לשתול, רוצה להעיף דברים. אנחנו אוחזים אותו, ואם צריך את העזר של הבעל, אז עם העזר של הבעל. אוחזים אותו בשתי הידיים, בצורה שמגוננת, לא בצורה תוקפנית, אלא תקיפה. כי ילד בגיל הצעיר, בוודאי בגיל 5, איננו מבין רק את המלל, הוא צריך לחוש את העוצמה שלנו. כשאני נותן מכה לילד, אני לא מחנך אותו. אני פשוט הופך את עצמי לאויב עליו. אבל כשאני אוחז אותו בעוצמה, ואני לוחש ונשאר רגוע, יוסי, אתה לא משתולל, אני לא מרשה. והוא לא שומע, הוא צורח, בכלל מי... ככה, 10 דקות. עוד פעם, יוסי, אתה לא משתולל, אני לא אתן לך להשתולל. וככה אנחנו ממשיכים 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, זה המון זמן, אני יודע, זה קשה, אבל זו דרך ארוכה שהיא קצרה. אני מרגיל אותו, שכשאני אומר לא להשתולל, פירושו של דבר, לא להשתולל, זה חייב לקרות. אז הרבה הורים אומרים לי, כן, אבל זה יפה, אבל אני לא מסוגל, אני לא יכול. יש לי טענה שלא היה אחד שניצח אותה. אני אומר לאותו אחד, תגיד, אתה לא יכול. בוא תגיד לי את האמת עכשיו. אם היה מגיע לפה איזה עשיר אגדי, דונלד טראמפ היה מגיע אליך, ואומר לך, תשמע, אם אתה מביא את הילד שלך למצב שבמשך חודש ימים, אתה כל הזמן מחזיק אותו עד שהוא נרגע, אתה לא נותן לו להשתולל, אני מעניק לך דירה חדשה בבני ברק, פלוס רכב של 500,000 שקל. מה את אומרת? הוא יצליח או לא יצליח? הוא סופר יצליח. הוא יודע שהוא מקבל דירה ורכב, הוא יהיה רגוע ושלב, אפילו קצת חייכן ותקיף מאוד, והוא לא יכעס ולא יתעצבן ולא ירביץ, אבל הילד לא יחצה את הגבול, כי זה מאוד מאוד ברור. הבעיה היא שהדברים לא מספיק ברורים לנו, ולכן הם גם לא מספיק ברורים לילדים שלנו. אבל עוד שנייה אחת סוגרים למיקרופון גם אם אני לא ארצה. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, נצא להפסקת פרסומות, ונשוב עליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
מזל טוב. אולמי בראשיתה במבצע חורף חם. מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתה. כל היתרונות שבאולם. כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשיתה מחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו. כוכבית 6750. כוכבית 6750.
רק בסינון האינטרנט המעודר נטפרי ו-019 תענו ממהירות תגובה מקסימלית. ועכשיו מבצע הכל כלול. ספק 019 פלוס סינון נטפרי ו-40 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית
019, יש מי לדבר.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל, הרב אבנר קבס, ועם ענק הזמר המזרחי, יניב בן משיח, תוכניות מסמכות בכל הנופש, עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות, הזדרזו והתקשרו עכשיו, 052-712-4050, 052-712-4050.
חדש בנמל, פרש קיצ'ן בנמל תל אביב, מטבח דגים ותפריט חלבי עשיר. פרש קיצ'ן בנמל תל אביב, בהנהלה חדשה ובחשרות מודרת. טלפון להזמנות 03-902-2791.
שילוב מדהים מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, drink different.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. מסע ישועות לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית חדווה לוי. רבי נחמן, הבעל שם טוב, רבי זושה, הרבי מברדיצ'ב, המגיד ממזריץ' ועוד. ארוחות גורמה, סדנאות העצמה, מופע מוזיקלי, ריקודים ושמחה. את חייבת להיות שם ולזכות בישוע שלך. יוטט בחסלב, חג הגאולה, ימים ראשון עד שלישי, 15-17 בדצמבר. 0522-780-899. 0522-780-899.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו מבצעים ומחירים מיוחדים לתאריכים אחרונים בחסלב וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
רוצים לקבל זהב בפחות כסף? לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם ביותר מבית כל קופות החולים. חיסכון של עד כ-1,800 שקלים בשנה, ומגוון שירותים רפואיים ששווים זהב. הצטרפו עכשיו ללאומית שירותי בריאות, כוכבית 507 מכל נייד.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
ישבנו עליכם, מאזינים יקרים, התוכנית קירות שקופים, מספר הטלפון שלנו 039-039-039. נאמר ונספר לכם שבכל ערב, פעמים אפילו תוך כדי התוכנית, או בוודאי מיד אחר התוכנית, ידידנו היקר דוד קליגר, שאחראי על אתר כל חי, מעלה גם את התסקיטים, גם את התוכן, הרבה דברים, הרבה מאוד דברים מעניינים שקשורים לתוכניות שלנו, אז תדעו שכל פעם אלו שכבר משתמשים בכלי הזה יוכלו להזין גם לתסקיטים למי שפספס או רוצה וכו'. טוב, נקרא כמה הודעות שהגיעו דרך האתר של כל חי או שזה אפליקציה. שלום, יש לי ילדה בת 7 שכל ערב מציקה ומפריעה לאחים שלה לישון, יוצאת מהמיטה בלי סוף והם רואים אותה ויוצאים גם כן מהמיטה. כל שיטות ההענשה, מבצעים ופרסים עשיתי וכלום לא עוזר, מה לעשות? אז הנה התשובה, כבר כתבת אותה בתוך השאלה. עונשים, מבצעים ופרסים מזיקים מאוד למשמעת, מכיוון שהם משדרים לילד שאני ההורה לא, לי אין שום עוצמה, אני לא מספיק חזק, ולכן אני לא חזק, אבל יש לי אקדח גדול שקוראים לו עונש. אז הילדים יש להם כושר הסתגלות מדהים, הם מסתגלים לעונשים. כל רבי מתחיל יאמר לכם שכשהוא אומר לילד תכתוב 50 פעם, בהתחלה הוא נרתע. אבל אחרי שהוא כותב כמה פעמים, אז צריך לעלות לו ל-100 פעם, ל-200 פעם, אבל תמיד מתרגלים, בסוף מתרגלים להכל. אז האנשה מזיקה למשמעת כי היא מחלישה את ההורה, היא מחלישה אותו מאוד, רק להורה יש נשק, אז הילד אומר, טוב, יבוא יום שלי יהיה נשק, והיום זה לא קורה בגיל 18, זה כבר קורה בגיל 11. זה דבר אחד. להציע לו פרסים, חמור שבעתיים. למה? מפני שאני מעוות את תפיסת העולם של הילד, אני בעצם אומר לו, בני היקר, תעשה לי טובה, תשמע בקולי, אני אשלם לך. זה נכון שאנחנו מנסים להציג את זה כפרס, זה תשלום, לא משלמים לילד כדי שיתנהג טוב. הקו הוא הקו האמצעי, המשמעת, אתה צריך לעשות כי אני אמרתי. איך מיישמים את המשמעת? כמו שאמרתי, זה נושא ללמידה לפחות 4-5 שעות בקורסים המוקלטים שלנו, ניתן להשיג אותם באתגרים בחינוך, ניתן לכם בסוף התוכנית כמובן את מספרי הטלפון. נראה אם נספיק עוד שאלה אחת דרך האתר. יש לי ילד בכיתה ד' שכל דבר צריך להגיד לו כמה פעמים, ושאלה שנייה, יש לו קושי בחשבון, שהוא רואה חשבון, הוא רואה חושך, ושלחו אותי לעשות אבחון, מה אומר הרב על זה? טוב, שני דברים. זה שצריך להגיד לו כל דבר כמה פעמים, אז כמו שאמרנו, חיזוק המשמעת, כבר נתנו את העצות ואת דרכי הלמידה. לגבי הקושי בחשבון, יש קושי מסוים שמתבטא רק בחשבון, זה נקרא דיסקלקוליה. כך קוראים לזה בשם המקצועי. אני לא אומר שזה מה שיש לבן, אבל בהחלט כדאי לבדוק את הדבר. יש לפעמים שילד הוא מושלם בהכל, חשבון, אתה מגדיר את זה רואה חושך, מה שהרפואה מגדירה זה שהמספרים מתבלבלים לו, מסתובבים לו, יכול להיות שזה קשור גם לחושך הזה שהוא רואה, בהחלט יש מקום לבדוק, כי אם בכל זאת יש איזושהי בעיה רפואית, חבל לצייר את הילד, וסתם לעשות לו מה שנקרא בלגן, על לא עוול בכפו. אותו דבר אומרים ילד הזה, מתעצל להכין שיעורי בית. מתעצל להכין שיעורי בית, הוא לא רוצה. לא תמיד זה נכון. הרבה פעמים יש ילד שסובל מבעיה בחגורת הכתפיים. קשה לו הכתיבה. אז אומרים, לא, הוא עצלן, הוא עושה שאלה אחת או שתיים, זהו, הוא מתעייף, הוא לא רוצה יותר לגוע. זה לא נכון. והילד לא יודע שהוא לא מרגיש טוב, או שהוא סובל מחגורת הכתפיים, כי הוא לא מודע לזה בכלל, והוא רק מתפלא, הוא אומר, הנה, כולם מצליחים, ואני לא, ואז גם הדימוי שלו יורד. רבותיי, יש דברים, לא צריכים לזלזל בהם, יש דברים שצריך לבדוק אותם, ובסך הכל לטובתנו. זהו, אני מתנצל בפני המאזינים שעדיין על הקו, ולא נוכל להעלות אותם, אבל לא נעזוב אתכם רכם, ניתן את מספרי הטלפון שלנו. אתגרים בחינוך, להזמנת פגישות, הרצאות, ייעוצים, יש לנו ליווי למוסדות חינוך, עוד מעט הביקור בארצות הברית ובאירופה, לקהילות שרוצות להצטרף אלינו לפרויקטים. מספר הטלפון של אתגרים בחינוך, 077-405-2003, 405-2003 בקידומת 077, המספר שלי האישי להתייעצויות כל ערב בין 10 ל-12 בלילה, 058-405-2000, 058-405-2000, תודה לאורי כהן, תודה רבה לשלמה פולק, ליעל איבר. נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, בעזרת השם מתוך שלום ושמחה, בלי מלחמות, אמן כן יהי רצון.